השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
אז אנחנו באמצע הכניסה אל היער של בן המלך האמיתי שנדמה לבן שפחה. נקרא קצת להזכירנו התחלת הקטע הקודם שקראנו ואת התחיל אחרי שבן המלך שנדמה לבן שפחה מוכן לקבל על עצמו את ה... מה שהחלום מורה לו לעשות, החלום מצווה אותו שיחפש, יצא לשוק, ליריד, ודבר ראשון שיציעו לו להזכיר את עצמו למלאכה, שיסכים, שיקבל את זה למרות שזה לא מתאים לו אולי, ולא לפי כוחו ועניינו. והוא מסכים, הוא עושה כך אחרי שהוא נאלץ, החלום מופיע שוב ושוב, אז הוא יפסיק להתעלם מהחלום והוא מקבל על עצמו, הוא יוצא ליריד ומוצא שם מישהו, מי שמוצא אותו, מציע לו, אתה רוצה להיות מוליך בהמות? הוא לא חושב, אומר כן, ובאותו רגע שאומר כן, נשלל את חירותו. הוא הופך להיות ברגע אחד מוליך בהמות מקצועי. לא תכננתי, מה איפה באת עליי, מה קרה, לא רגיל לזה, שום דבר. הוא כבר רודה בו בפרך, הסוחר הזה, והוא מפחיד אותו, והוא ממש פוחד ממנו. ואז מגיע השלב שכבר נראה שהתפנית בסיפור. אחר כך הולכים אצל יער אב, והלכו וטעו שתי בהמות מהבהמות של זה הבן. היו לו בהמות, שתיים ברחו, שנעשה הרועה וכו'. וצעק עליו הסוחר, איפה הבהמות? והוא הלך אחריהם ותופסם. והם ברחו יותר. ורדף הלכו יותר, רדף עד שהיה מגיע למקום של יער אב רצוף ואב. ברגע שתקף שנכנס תוך היער, לא ראו את זה, נתעלם, לא ראו זה את זה, נתעלם מעיני החברים שלו, והוא היה הולך ורודף אחרי הבמות, והם ברוכים. בסוף הוא התיישב בדעתו, אני מלא ימות, או הסוחר ירוג אותי שלא הבאתי לו את הבמות, זה דמיון שלו, או הבמות, או אני ימות ביער. הוא החליט, עדיף להישאר ביער. וממשיך לרדוף עד שהוא מגיע למקום עובי היער, ובאותו מקום שמגיע לעובי היער הוא רואה שמתחיל להיות לילה. ברגע שנהיה לילה, פעם ראשונה בחיים שהוא אמור לישון ביחידי בלילה ביער, זה עוד לא עבר עליו, עבר עליו כל הדברים, זה עדיין לא עבר עליו. מתיישב בדעתו על הלילן. בבוקר שמע כל החיות שואגים כדרכם. בלילה הוא שמע את כל החיות. בבוקר הסתכל וראה, והנה הבהמות עומדים סמוכים אצלו. וירד נילה אילן והלך לתופסם, ברחו לאילן והלך אחרים יותר. טוב, אז יש לנו סיפור של בן מלך שנהיה רואה בהמות, ומרואה בהמות הוא מתחיל מרדף אחרי בהמות. לא מתוכנן, אבל מתחיל מרדף. וכששלב הבא מגיע לילה. אחרי הלילה, מגיע יום, ביום שוב פה בהמות נמצאות מתחת לעץ. כשיורד לתפוס אותם, הם שוב פעם בורחים, עד שמגיע לשלב השלישי, שמגיע למקום שיש שם יער כל כך עווה, ששם יש חיות שלא מתיירים בכלל מילדם, רחוקים עוד מהיישוב. טוב. אז דבר ראשון, השלב הראשון שאנחנו רוצים לדבר עליו, זה שהאדם מגיע בתוך עובי היער, דרך המרדף אחרי הבהמות. מה זה יער? מה זה יער? אז היער בית הוא משמש פה תפקיד מאוד מרכזי, כי בשלב הראשון אדם נמצא בתוך העיר, המשך הוא מגיע ליער, ומהיער הוא חוזר בהמשך, הוא מגיע לעיר מעניינת כזאת שנדבר עליה, נגיע אליה בהמשך, ושם הוא בעצם נהיה ממש מקבל את העניין שלו. אבל ביער קורה את הישוע. ביער אנחנו נראה שמוציא פתרון לבעיה הגדולה. מה הבעיה הגדולה? הבעיה הגדולה זה החילוף בין המלך לבין השפחה. זכרנו עליו הרבה. מה הבעיה הגדולה בחילוף? הבעיה הגדולה בחילוף שזה מסוג הדברים שאין להם פתרון. אין פתרון. מה שתעשה לא יהיה טוב. תגיד שתפרסם את הסיפור שהחליפו בין בן המלך לבין השפחה, אז התחיל בלגן, ומה יקרה בסוף? בן המלך המדומה לא יכול להוכיח מי פה אמיתי, אז מה נשאר לעשות? רק בלגן. אם תשתיק את הסיפור, אז העוולה תישאר. סיפרנו, דיברנו הרבה על הדילמה הזאת, שאנחנו לא יודעים מה לעשות בעצם. זה מזכיר לנו מה שקורה הרבה פעם בעולם הזה. בעולם הזה יש הרבה דברים שהם נהדרי פתרון. אנשים מתקשים לקבל שדברים שלהם פתרון. מתקשים. כל דבר צריך להגיד, אם אין פתרון, אז מה הפתרון למצב שאין פתרון? משתמשים במילים. אומרים כל המילים שהן מחפות על הכישלון. מוכר מאיזה מקום. עולם מלא במילים, למה יש תקשורת? מי זה אנשים חזקים בתקשורת? אנשים שיודעים לדבר הרבה דיבורים. אז המילים... אז אנשים חושבים שיש פתרון. מה עושים כשאין פתרון? מדברים מילים. אז לכן לכל דבר יש, בכל חברה יש דובר. שאמור, עם המילים, להסביר למה מה שקרה זה לא כישלון. ולכל מערכה יש דובר, שאמור להסביר למה ניצחנו. גם אם לא ניצחנו. גם אנחנו רוצים עדיין לזכות לנצח באמת. הדובר, או מי שמציג את הדברים, הכוח שלו זה לצייר מציאות בכל אופן, בכל מחיר שהמציאות תהיה טובה. אם פעם הסתבכת עם חברה שהונתה אותך, או לא היית בסדר, תקבל מכתב שיסביר למה הם כן בסדר. גם אם יפצו אותך למה אנחנו כן בסדר. גם האדם הוא דובר של עצמו. הוא תמיד צריך להיות בסדר. הוא אף פעם לא מוכל לעמוד ולהגיד, יש פה בעיה, מה אפשר לעשות? מותר גם להיות לא בסדר, ולמצוא את הדרך לפתרון אמיתי לעמוק יותר, דרך זה שאני מוכן לקבל שלום בסדר. כבר נראה. אבל בגלל שאדם כל כך מפחד מלהיות לא בסדר, אז הוא יכול למצוא את הפתרון לבעיות אמיתיות. הוא מוכן להשתעשע כל החיים עם משחקי מילים, ובכל מיני סוגים של ספקולציות ומחשבות ורעיונות, העיקר לא לחפש את הפתרון האמיתי. ואנחנו בסיפור הזה פוגשים שיש בחיים דברים שהם נהדרי פתרון. יש להם פתרון. רק אחרי שאתה מוכן לקבל שבידיים שלך לא נמצא פתרון. ומעניין לגלות שקשה לאדם לקבל את זה שאין פתרון, יותר קשה לו מאשר להתאמץ, מעדיף להתאמץ ולמצוא פתרונות שלא פתרונות, להמציא מתחת לרצפה פתרונות שאינן פתרונות. העיקר לו להגיע למסקנה פשוטה, אין פתרון. פתרון זה להרים ידיים ולהגיד בונו שלם, לך יש פתרון לסיפור הזה. כמו שמי שקורא סיפורים, סיפור עלילה של סופר טוב, אז הוא מגיע לשלב שאומר, בוא נה, איך הוא יוציא את הגיבור הסיפור מהבלגן הזה? אז הוא מחכה לראות, בוא נראה את הסופר הגאון הזה, איזה פתרון גאוני הוא מצא לעלילה. קדוש ברוך הוא כותב העלילות הכי טוב, הוא כתב את התנ"ך, ספר עלילה שעדיין, הסיום שלו עדיין לא כתוב פרק הסיום, אנחנו נכתוב אותו בעצמנו בעזרת השם, אבל כתוב כבר שהכל יהיה טוב. והקדוש ברוך הוא מוצא תמיד פתרונות שאף אחד לא חשב עליהם. המדרש אומר שעם ישראל הגיע לקריאת ים סוף, התקרבו לים, אז היה להם בלגן, דילמה ששנים לא התקלו בכזה סוג של דילמה צבאית, מדינית, טקטית, אין דרך, אין פתרון. אתה מאחורה מסתכל, רואה את מי? את המצרים, מחיצים, הרומחים, צבא הנשק. קדימה מה יש? ים. ים, אין פתרון, אין אוניות. איך, ים סוער, היה יום סוער, דגל שחור היה. אי אפשר להיכנס למים. משמאל, או מימין, צריך לעשות אחרי שחשב את הכיוונים. המדבר, חיות רעות. מימין, היער, יערות אבותים של אפריקה, זה יצא שם, אזור אפריקה, אזור שבו נכנסו לים סוף. יבשת אפריקה, תחילת היבשת. ואיפה שלא תסתכל, ארבע רוחות, אין כיוון, קדימה ים, מאחור המצרים, פה יער, פה מדבר, איפה שלא נלך, אנחנו ממולכדים. צעקו עם ישראל, אז למה רוצה אותנו ממצרים? מעדיף שנמות מיטה טבעית, פה נמות באחד מארבע אפשרות שכל אחד יותר גורם מהשנייה. כתוב במדרש, אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אתם הסתכלתם על ארבע רוחות, חיפשתם ארבע אפשרויות נראות לעין ואמרתם אין אפשרות, הם לא חשבו על זה מחילות. מנהרות אז לא היה מי שיחפור מנהרות, אחרת היה פתרון הכי טוב. כנראה עד אז לא ידעו את הטכניקה הזאת. אבל ארבע אפשרויות נורמליות אין. אז אמרתם אין אפשרות. מה הקדוש ברוך הוא, אני אמציא לכם אפשרות חמישית. יש אפשרות חמישית, מה האפשרות החמישית? שיהיה בתוך הים יבשה. איזה רעיון, בתוך הים יבשה. אין לנו אף אדם שיש לו כלים הנדסיים כדי לעשות כזה סוג של מעבר בתוך הים, זה עומק עצום, זה מים, זה עומד שם כנד, נצבו כנד נוזלים, הגיע לגבהים עצומים של מים, המסה של המים שעומדים בצורה כזאת, זה כובד שאי אפשר עם טכנולוגיה פשוטה להעמיד ככה מים, ולעשות מזה 12 שבילים, שאפשר לחצות אותם, כל שבט עם טילפלות. אז הקודם שבוכל נמציא פתרון חמישי, שלא שייך לארבע פתרונות הטבעיים, שזה ארבע יסודות, ארבע רוחות. גם פה אנחנו נראה שלשאלה שאלינו עכשיו, שהיא מה שמסבח כל הזמן, מסבח את בן המלך ואת בן השפחה, את שתיהם, יש לקדוש ברוך הוא פתרון אחר. לא מסך הפתרונות האפשריים. אנחנו נראה שפתרון בסוף יהיה שבן המלך האמיתי יקנה לעבד את בן השפחה שנראה כמו בן מלך. זה הפתרון היחיד. כל עוד בן המלך האמיתי לא יקנה לעבדות בתור עבד את בן השפחה, עדיין הם יהיו במצב של כוחות שקולים שתמיד מתנגשים זה בזה. רק כאשר בן המלך האמיתי יצליח להגיע לשלב שיוכל לקנות את בן השפחה לעבד, רק אז יהיה פתרון. לבן המלך ובן השפחה. כי כל עוד כל אחד מהם הוא בן חורין כביכול, אז כל אחד חופשי ובעצם הכי כבול שבעולם. יש אנשים חופשיים בעולם שהם מאוד 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 לא חופשיים, הפוך, הם אסירים בחופש שלהם. כיוון שהם אפופים, הם אפופים, מה זה? חלילה, לא, הפוך, אנחנו כבר נראה שבכלל לא. אין שום מטרה להוציא אותו להורג ולחסר חשבונות, זה לא פתרונות, יש רק באזור רוסיה כאלה פתרונות היום, הכל מקוצרים כשיש בעיה, מורידים, יש שלטונות כאלה שמורידים יש אצבעיות, אבל לפי הדרך של התורה הקדושה אין כזה פתרון. הפתרון היחיד הוא לתת לכל אחד את מקומו. המקום של בן השפחה זה להיות עבד ושם טוב לו. זה לא השפלה, שם טוב לו. המקום של בן המלך זה להיות מלך ושם טוב לו. כששניהם שווים, היום זה הכל שוויון, אין עבדות, אבל כששניהם שווים, שניהם שווים, אז המצב לא טוב. שניהם שווים, אז אף אחד מהם לא נמצא במקום הנכון. יש אחד הצדיקים שאמר על הנשיא האמריקאי שהוביל את השחרור השחורים בארצות הברית, הרי היה את כל הרפורמה הזאת ששחררו את כל העבדים, אז מי זה היה? אחד מהגדולים הוא הרי נרצח, אחר כך מי זה היה? לינקולן, אחר כך נרצח הרי. אז אחד הצדיקים אמר שהוא נרצח כעונש על זה שהוא שינה את טבעם של העם הזה, שמאז ששחררו אותם, אחר כך העבדות בעריצות ודאי לא היה טוב, אבל ששחרר או שהוא שינה את האפשרות שיעבידו אותם, הוא הרס להם והוא גרם להם אחר כך לפעול לפשע ולהרבה דברים, ולמצב שהעולם התהפך ושינה את טבעיו. אותו צדיק אמר שהטבע של אותו עם היה עבד עבדים יהיה כנען. כנען זה הטבע של להיות עבד, עד שישתנה יהיה הודעה חדשה. אבל עד הודעה חדשה זה לא רע לו, זה טוב לו כי זה המקום שלו. כשמקבל את מקומו, מכבדים אותו, לא צריכים להעביד אותו בפרך ולהשפיל אותו. אבל כששמים אותו במקום הנכון, מעבידים אותו בצורה נכונה, זה מה שטוב לו. כיוון שהוא ייפך את הטבע שלהם, אז יניש אותו משמיים, כי הוא שינה את הטבע שלהם הגנטי, את הטבע הרוחני שלהם. הרסו אותם. קיבל את האוכל שלו בלילה וידע מה שהוא רוצה מעצמו. נכון? יודע, זה ידוע. הרבה מדינות שהביאו חופש, הביאו עבדות יותר גדולה בחופש עצמה. אדם עבד לטבעים שלו, ליצרים שלו, כי למה? כי בטבעיו הוא צריך להיות עבד, הוא צריך שמישהו ישלוט עליו. זה שם, טוב לו. ולכן כשאדם בעולם הזה חושב שהוא עושה למישהו טובה, לפעמים אנשים חושבים שעושים טובה, הוא יעשה הפגנה שתשנה את העולם, בסוף אתה רואה היום כל האביב הערבי נגמר בשרב כבד. רובו, בכך חוץ וכך מדינות. קשה מאוד לשנות בלי תורה, בלי דרך שאתה יודע מה הטבע הפנימי של האדם, אתה לא יכול לדעת מה המקום שלו. אתה חושב שאתה מרחם עליו ואתה הורס לו. כמו אחד שרואה תינוק שהוא קבל רק חלב ואומר לו, תגיד אתה, לאמא שלו, את בסדר? לתינוק, את אוכלת את כל המעדנים שבעולם, סטייקים והכל, ולילד את נתנת רק בקבוק חלב? מה, הוא לא, מה, הוא עז? הוא לא בן אדם? מה התשובה? תן לו בשר, תערוג אותו, שמשמור. אתה יכול לתת לו בשר? הוא תינוק, הוא צריך חלב. יש אנשים, יש צדיקים או מנהיגים אמיתיים שיודעים מה מתאים לכל אחד, להלוך כנגד רוחו של כל אחד. זה כתוב על המנהיג האמיתי. מי זה מנהיג שיכול ללכת כנגד רוחו של כל איש ואיש? מי שלא יודע ללכת כנגד רוחו של כל איש ואיש, עלול לעשות אסונות לעמים וליחידים כאשר הוא לא יודע מה הטבע שלהם. גם פה, כשמחפשים פתרון לבין העבד ובין השפחה, יביאו פה כל מיני מתווכים בינלאומיים שינסו לפתור את הבעיה בין העבד לבין השפחה, לא ימצאו פתרון. כי מה הפתרון? תדיח אותו מכיסו, אז מחר הוא יהיה מורמר כל החיים וזה יפה, יעשה הפיכה, יקים מפלגה חדשה. תעשה את בין מה, תהרוג אותו, גם לא פתרון להרוג אף אחד. מה הפתרון? תן לו את המקום האמיתי שלו. אבל מי יכול לתת את המקום האמיתי? אף אחד לא יכול לתת לך את המקום האמיתי שלך. מה כן יכול לתת לך את המקום האמיתי? מסע החיים שלך, כשהוא נעשה מתוך חיפוש אל המטרה, אל האמונה, אל הנקודה הפנימית שלך, ישבט אותך בדיוק במקום הנכון שלך, דרך כל הגלגולים.
שאתה נכנס, צריך להבין בן אדם כמו שאתה נכנס. זה מתאים לו חלב,
טוב, בשביל זה צריכים אבל את החכם הגדול שיביא.
החכם הגדול מביא
שבי
יש את הצלחת בחצי הזו, כנראה שזה הכי טוב
משלמות. אבל צריך לזכות לי. נכון. משיח יוביל אותם לשם בשלמות את כל העולם. ולכן כתוב שמשיח יכבוש את העולם בלי אף יריח. רבי נחמן כותב,
אז כולם
ינו
מכל...
בעזרת השם. רבי נחמן כותב שמשיח יכבוש את העולם בלי יריח. וזה אומר שמשיח יהיה לו את הכוח באמת ללכת כנגד רוחו של כל אחד בצורה שהעולם באמת יקבל אותו והוא יביא באמת שלום אמיתי, כי בלי זה אין שלום. עכשיו, אנחנו היום, כשאדם מוכן להיכנס למסע החיים וללכת כמו שצריך, עם האמונה ועם ההשגחה ואמונה שמה שעושים איתו זה הכי טוב לו, אז הוא רואה שהחיים מובילים אותו לקנות את מי שצריכים לקנות ולמכור את מה שצריך למכור, ולעשות את העסקים הכי טובים כדי להגיע למקום הנכון. כבר נראה. עכשיו, אבל איפה כל זה קורה? איפה קורה הפתרון? איפה השטח? איפה הזירה? ששם קורה ההכרעה של אותו ויכוח, של אותה דילמה, ששם ניתן הפתרון. המקום הזה קורה ביער. ולכן צריכים וחשוב להבין מה זה יער. יער זה גימטריה של אותיות פי רש, פר. יער, יוד ועין זה פי, ורש, פר. יש מושג שנקרא בשפת הקבלה פר דינים. זה המספר ש-280 זה מספר של הדינים שיש בעולם. זה מספר רוחני של גבורות. לכן פר ופרה. פר זה דינים, פר. פרה זה ממותק כבר. פרה יוצא מן החלב. חלב זה חסדים. ההי שמצמידים לפר, הוא ממתיק אותו. למה זה נושא ארוך? אבל ההי, אות אי שמצמידים לפר, ממתיק את הדין. ככה גם כי יש שח ושחה, נער ונערה, גם נער זה אותו דבר, גם בנער יש את הגימטריה של דינים, זה יוצא הכל חשבון של מנצפח, שזה אותיות הסופיות שבעברית, באותיות שפות בלשון הקודש, זה מנצפח, מם, נון, צדיק, חף סופית, מנצפח, צדיק, פי, חף סופית, חף, חף סופית, כל הסופיות האותיות, כל האותיות הסופיות, שזה כנגד החף בית אותיות, ויש לנו עוד חמישה, סופיות, ביחד יוצא חף זין אותיות, התורה. אז האותיות הסופיות שמסיימות מילים, זה האותיות שנקראות מנצפח. למה הן גבורות? כי זה סוגר, זה אותיות סוגרות. יש אותיות פתוחות, אותיות סוגרות. חמש אותיות הן אותיות סוגרות, וכיוון שהן אות סוגרת, משמעותה היא דין. אז מנצפח זה משמעותה דין. ולכן זה יוצא גימטריה, גם כלפר ושח, זה כמה גימטריות שיש. עכשיו, היער זה אותו גימטריה, גם יער זה פער, זה תימן צפח, זה גם כן יער. יער הלבנון זה השם של בית המקדש. יער זה עולם העשייה. יש לו גם משמעות יותר גבוהות, אבל עולם העשייה זה יער. עכשיו, היער הוא מקום הדינים. וזה העולם הזה, העולם הזה רובו דינים. עכשיו, ביער, מה מאפיין את היער בעצים? הרי יש גם פרדס. יער זה לא עצי פרי בדרך כלל, יער זה עצי סרק. על פי רוב, הפרדס הוא עץ פרי. הפרדס זה אחר. יער הוא עצי סרק. ולכן מי שרואה, פה בארץ אין כמעט יערות, זה הכל יערות קקל, זה הכל שתול מסודר. אבל תיכנסו באוקראינה, ברוסיה, יש שטחים של יערות שאתה מסתכל. מטר קדם אתה לא רואה כבר. היער כל כך צפוף, שפשוט רואים רק כמו שורה של עצים. אתה נכנס, אתה יכול לעבור, אתה יכול להשתחל ביניהם, אבל מרוב שזה צפוף, לא רואים כלום, לא רואים נוף, רואים רק עצים צפופים. יש יערות עד שאתה כמעט לא יכול לעבור בין הגזעים. או בקושי גדול, ושם אי אפשר כבר, אתה מתבלבלים לגמרי. זה בדיוק העולם הזה. העולם הזה נקרא יער. יער של דינים, מלא בעצי סרק, כי הרבה מאוד דברים שגדלים פה הם סרק. סרק, סרק זה כאילו, לא אמיתי. רק תופס הרבה נוכחות, המון נוכחות רק כאילו. לא אמיתי, זה לא נותן פרי, לא נותן תוצאה. לא כל עץ שאתה נוגע בו הוא נותן פרי, זה עץ סרק על פי רוב. וזה העולם הזה, העולם הזה המון המון מחזות דמה. רחובות שלמים שמלאים בכרזות, סיסמאות, בדיבורים. במחזות שווא, דברים שלא מביאים לך שום דבר אמיתי. אתה יכול לעבור את כל הרחוב הזה ולחשוב שאתה עושה משהו וזה, ולראות דברים ולחשוב, כי בסוף זה לא שלך, אתה לא יכול להפוך את זה לשלך, אתה סתם מוציא את העיניים, סתם סובל, סתם מתייגע, וזה העולם הזה בדיוק. אבל, שימו לב, דווקא בעולם הזה יגרום לבן המלך, שחושב שהוא בן שפחה, לקנות לעבד את בן השפחה האמיתי ולגלות סוף סוף מי הוא באמת, כמו שנראה, ויותר לקבל כלים לכבוש בחזרה את המלוכה בלי כסח, בלי עיריות, בלי מלחמות. ללכת בטוב לכיסא שלו ולהציל על הדרך כמה וכמה דברים טובים. להביא את הגאולה. לכן היער זה התפקיד של היער. עכשיו יער, לעולם הזה יש מלאכים. הרי שכל העולם יש לו מלאך. אז יש עולם, מלאך של עולם היצירה, מכמה תת. יש אז המשך, אני אומר, בחצי של השם אסור להגיד כל השם יש למות, והמלאך של עולם העשייה הוא מלאך שנקרא סנדל, יש אז רק פון, אסור להגיד כל השם יש למות, זה שם שמלאך קדוש, זה המלאך שקושר כתרים לתפילות של עם ישראל, עולם העשייה. השם הזה נקרא סנדל, זה הסוד של חליצת הסנדל, אז זה השם של העולם הזה, והעולם של המלאך הזה, וזה נקרא מלאך העשייה. אליהו הנביא הפך להיות המלאך ההוא. אליהו הנביא היה אדם הרי, ואחרי פטירתו, לא פטירתו בעצם, אחרי שהוא עלה מן העולם, הוא לא נפטר, הוא לא מת, הוא לא טעם דמיתה. אחרי הזמן שהוא הסתלק מן העולם בסערה, עלה בסערה השמיימה, גופו הזדקח לחלוטין, והפך להיות מלאך סנדל הזה, המלאך הזה. אותו דבר, יש לנו עוד דמות שהייתה אדם שהפכה למלאך, חנוך. חנוך תופר מנהלים בתקופה אבותיו של, אנחנו יודעים בתקופה לפני אברהם אבינו, והדורות הקודמים, ההשתלשלות של כל ה-10 דורות האלה, יש לנו את חנוך המפורסם, שהוא היה צדיק גמור, וגם כן לא נפטר, עלה עם גופו לשמיים, ואיננו כתוב, כי לקח אותו אלוקים. הוא לא נפטר, הוא פשוט איננו יום אחד נעלם מהשכונה, עלה לשמיים. חנוך הפך להיות מלאך מתת, מלאך של עולם היצירה. אליהו הפך להיות מלאך של עולם העשייה. והחנוך גם נקרא נער, ושניהם יש להם את המשמעות של מה שדיברנו עוד עכשיו. שניהם, עכשיו, שניהם אמת, מיוכר אליהו הנביא מסתובב פה הרבה, הוא מלאך הברית, הוא מסתובב בכל הבריתות. מלאך זה חנוך זה בחינה אחרת, הוא עולם היצירה יותר. אבל יש גם בחינה. יש גם בחינה, לא נקרא את זה עכשיו, אבל לא כמו אליהו הנביא. אליהו הנביא מתלבש בגוף, הוא מופיע בכל הבריתות, כתוב. ובכל המקומות שצריכים ללמד זכות על עם ישראל, והוא מלמד תורה, מלמד את הצדיקים תורה, שנזכה כולנו בזאת השם לפגוש אליהו הנביא, זכו לטוב, נגיד לו שלום ויקבל מן חזרה שלום. עכשיו, אליהו הנביא ומחנוך, שדיהם יש להם ביטוי שבא שמאוד מאוד מסוים, מאוד מאוד מעניין. גם אליהו וגם חנוך הם אנשים שהיו אנשים והפכו למלאכים, גם היו לפני כן מלאכים והפכו להיות מאנשים וחזרו להיות מלאכים, מאוד מעניין. מה זה אומר? זה אומר שיש אנשים שזכו לקחת את הגוף של העולם הזה, את החומר, ולהפוך אותו לרוח לגמרי, עד כדי כך שהם לא צריכים להתבלות בפר. למה אנחנו צריכים למות? אז כתוב בספרים, הסיבה שאני צריך למות, כיוון שאדם הראשון נגע בית הדעת, אכל מית הדעת טוב ורע, באותו רגע שהוא אכל מית הדעת טוב ורע, הוא קיבל דעת, שהוא יודע גם שיש טוב בעולם וגם שיש רע. בגלל שאתה יודע שיש רע בעולם, אתה צריך למות. מה זאת אומרת? כשאדם יודע שיש רע בעולם, זה מגשים אותו, מגשם אותו. אפילו שהיה אדם זך וטהור, כל עוד הוא יודע שיש אפשרות, זה נקרא בשפת הגמרא אבא אמינא, בשפת ארמית, אפשרות שיש רע בעולם, המצב שאתה יודע שיש רע, שיש אפשרות כזו, זה מה שמגשם אותך. אפילו אם תהיה אדם טוב וצדיק, עדיין יש איזו אחיזה של הגשמיות, והדרך היחידה להתפטר מזה, כדי לחזור לעולם שכולו טוב לגן עדן, זה להיכנס לאדמה, ולהתבטל לאדמה לגמרי. רק כשאתה מתבטל באפר לגמרי, אתה יכול לחזור למצב שהחומר לא יאיים עליך. כי האפר, מכל 4 יסודות, זה היסוד הכי בטל ובוטל. היסוד, מכל 4 יסודות שלך, את האש, רוח, מים, אפר, לכל דבר יש איזו התרוממות, המים, תנועה, הרוח מעופף את האש, רק כלפי מעלה. רק האפר, שוכן אפר, הוא הכי בטל. ולכן, כשאדם רוצה לחזור למצב שבו החומר לא יאיים עליו ולא יפריע לו לחוות את התענוגים הרוחניים ולחיות חיים נצחיים, הוא חייב לחזור לאדמה, להיות שוכן אפר, להיות השכן של האדמה, וכשהוא בטל כל כך, הוא יכול לחזור ושום דבר לא יפריע. זאת אומרת, האפר, הקבורה, היא בעצם השחרור של מוסרות החומר, של מה שקובל את האדם לחומריות. אבל יש אדם שכל כך היה שכן של האפר בחייו, כל כך התבטל, וכל כך ביטל את החומר שלו, את הישות שלו, ובעיקר איפה מגיע הביטול? בדעת, עץ הדעת. אמרנו שם האדם חטא בעץ הדעת, שאדם מוכן להגיד אני לא יודע, עד כדי כך שאני לא יודע שיש רע. לא שאני עושה את עצמי טמבל, סליחה, ועושה את כל הרע ואומר אני לא יודע שיש רע. אלא שאדם כל כך טוב, שאומר אני לא רוצה עכשיו שיש, אני לא יודע מי רע. כל כך טוב שאין לו אפשרות לעשות רע, וגם זה ענווה גדולה מאוד, שפלות גדולה מאוד, שיודע אני לא יודע כלום. זה נקרא שמתקן את חץ עץ הדת בשלמות מוחלטת. זכו לזה אליהו הנביא וחנוך, ושרדובי צדיקים, שזכו לזה, אבל בגלל חטא אדם הראשון הם צריכים גם כן להיקבר. אבל היו צדיקים, גם היה אחר כך לוי בגמרא, אמרה שנקרא לוי, שגם הוא היה לו סיפור. היו צדיקים, כמה הגמרא מביאה, כמה שהיה להם ככה, איתם היה בסדר עם מלאך המוות, הם יצרו, היה להם ככה סימפתיה איתו, יצרו קשר טוב איתו. מלאך המוות, מרוב שהיו צדיקים, אז הוא לא יכל להם עליהם. הגיע מלאך המוות אליהם הביתה, אז אחד הצדיקים אמר לו, אחד התנאים, אחד המורים, אומר, תשמע, חכה לי, אני צריך עוד לחזור על הגמרא. על הלימוד שלי, 30 יום ייקח לי, תן לי 30, אמר לו, טוב, יש לך ויזה 30 יום. שחרר אותו 30 יום, אז הוא חזר את כל הלימוד. אחר, היה תנה אחר, או מורה אחר, שביקש ממנו לבוא תקופה אחרת, ועד שהוא כבר זמן אחר, כבר עבר הגזירה, והוא כבר חי הרבה זמן. לוי, היה איתו סיפור כזה, שאומר למלך הבא, טוב, אני לא רוצה, אתה לא נוגע בי עם החרב שלך, אני עולה ככה עם הגוף, אני בסדר עם הגוף, אז אני עולה ביחד. עליי עם הגוף, הוא היה נקי לגמרי. איך שהגיע לשם, לא תן רגע את החרב שלך. אתה אומר, את החרב, קפץ עם החרב בגן עדן. אמר לו, תחפש עכשיו את החברים, סליחה, אתה תחפש, תנסה עכשיו לקחת מישהו אחריי. אז מלאך הבא תגיש נגדו תביעה בבג"ץ, רוחני, אמר, זה לא בסדר, אנחנו זה לא ייתכן, זה המקצוע שלי. אז שכנעו אותו בשביל להחזיר לו את החרב. החזיר לו את החרב, נשאר בגן עדן עם הגוף שלו. היו עוד כמה שלים הגוף, באמת. היו עוד כמה שלים הגוף. שזכו בשלמות גם שרח בת אשר. אז היו צדיקים ששלטו על מלאך המוות. למה הם שלטו על מלאך המוות? איך הם שלטו? הם היו אנשים חזקים? לא. הם שלטו על מלאך המוות בגלל שמוות זה לא מציאות. מוות זה מציאות למישהו יש. מישהו עין, המוות הוא לא שלב אצלו. מנחמן לפני שנפטר אמר לבת שלו, למה את בוכה? זה כמו שאני עובר מחדר לחדר. אם את תפקד על הדלת אני לא אשמע. זה כמו שאני אומר מחדר לחדר, אין אצלי הבדל בין פה לשם. אני רק עובר לאזור מחיה אחר. פתוח יותר. הוא אומר, אני חייב לפשוט מעליי את הבגדים שלי. הוא אומר, כביכול הגוף שלי זה כמו בגד שאני כבר צריך לזרוק אותו. אני השתמשתי בו מספיק. בגיל 38, אני מצטבד שאתו מספיק כבר. היו צדיקים שזכו ושנזכה כולנו לבחינה, כל אחד לפי בחינתו, כל אחד יכול לזכות. אבל מה זה ניכר שאתה לא מפחד מלאך המוות? זה הפחד שכולם מוות, אנחנו הכי מפחיד זה מוות. למה יש אחד שלא מפחד? כי הוא כל כך בטל וכל כך נכנע, שהמוות לא יכול להשפיע עליו. שאדם נכנע לגמרי, לא מסכן, נכנע, לא מסכן. ביטול מוחלט, יסוד העין, מבטל את יסוד היש, המוות לא יכול להרוג דבר שלא קיים. הוא יכול להרוג דבר קיים, הוא לא יכול להרוג דבר שלא קיים. אז לכן, יש צדיקים שזכו על ידי שהוא שכנים של האפר לחסוך את המיטה. לא צריכים לטום את המיטה. אבל שזה צריכים להסכים בחיים לטום קצת את המיטה. לסבול קצת ביזיונות פה, לסבול קצת ככה, קצת מעברים עד שאדם זוכה. אז אותם צדיקים כמו אליהו הנביא, זכו לגמרי לתקן את היער שנקרא עולם העשייה. השם שלו, השם ששולט בעולם העשייה, הוא שם שנקרא שם בן. זה שם קבלי כזה. שם בן, למה בן? זה שם הוויה. שהצירוף שלו, המילוי שלו, יוצר גימטריה של נון ב', 52. כי בן, זה 52, נון ב'. ושם הוויה, יוד כבב, זה חבב, נכון? זה 26. איך אתה עושה מחבב, מ-26, 52? מכפיל אותו. תכפיל את החבב פעמיים, פעמיים 26, זה 22. שם הוויה במילוי ההין, ה', אתה עושה יוד, איך הם מלאים שם? שים יוד, מלאים, לא קודם יוד, קודם יוד, וו, דלת, זה יוד מלא. היי, אתה יכול למלא אותו A, י, A, א' או A, היי. אז אתה מלא אותו A, A, אחר כך ו, אפשר למלא אותו ו, י, ו, 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 א, ו, או ו, ו. מלא אותו ו, ו. והיה יכול להשאיר פעם A, A, זה יוצא גימטריה מדויקת נון ב', בן. הציור של השם הזה זה כמו פעמיים י כו, כ. פעמיים, זה לא, זה, אם אתה מסתכל על הציור זה פעמיים. מה זה אומר פעמיים י כו, כ? זה אומר שיש בחינה שאתה רואה שיש ציור של השתקפות מוחלטת. למעלה יש שם הוויה בשמיים, הוא משתקף על המים ורואים גם במים, פה בארץ רואים גם כאלה שם הוויה. הקדוש ברוך הוא רוצה להשתקף פה בשלמות. הוא רוצה שכל אחד מאיתנו יהיה מים זקים, טהרה מוחלטת, שהוא ישקף בשלמות את הבורא. אתה תהיה פה, יראו עליך שם הוויה. כשאדם זוכה, הוא משקף לגמרי את שם הוויה, זה נקרא שיש יוד כביו כאחד על השני, אחד מול השני, זה משתקף אחד מול השני, ברגע שמשתקף זה כבר אין איזה סוף, כי השתקפות נכללת בהשתקפות, וזה נקרא שם בן, זה נקרא בנים אתם להשם אלוקיכם. שאת הבן של הקדוש ברוך הוא, מה זה בן? בן שלי? זה אחד שנראה כמו אבא שלו. איי, זה בן שלך, זה נחה, אתה אחד עושה הבן שלו, רואים שזה הבן של אבא שלו. רואים שזה בן של אבא שלו. במקרה הטוב, יש גם משמעות החיובית של הדבר. שהוא נפל לא רחוק מהעץ. זה נקרא שאבא יש לו נחת. גם הקדוש ברוך הוא רוצה שלו נחת, שיראו אותנו, יראו עלינו את החותם של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא בן, בנים אתם, מהשם אלוקיכם, שזה מעיד, כתוב אצל יצחק אבינו, שהקדוש ברוך הוא צר קלסתר פניו, כפניו של אברהם, כי היו כאלה שריחלו, שמאבימלך התעברה שרה, אז אמרו שיראו שהוא דומה לאבא, אז ידעו שזה מאברהם ולא מאבימלך. כלומר, כשבן משקף את האב, זה הנחת וזה השלמות של בן. כשאנחנו משקפים את הקדוש ברוך הוא, זה נקרא שזכינו לשם בן, שם מם בן, שם נון בית. עכשיו, השם הזה, שם בן, זה שם של עולם העשייה. דווקא עולם העשייה, הכי נמוך, אמור לשקף את הקדוש ברוך הוא. למה? כי בעולם היצירה יש מלאכים, בעולם הבריאה יש שרפים, זה חבר'ה מאוד מאוד מוארים, זה שרפים מרצים ישר לכיסא הכבוד, ונשרפים מרוב התלהבות, לא פעם בחיים, כל הזמן רצים נשרפים, איזה מסירות נפש, אה? רצים לכיסא הכבוד, נשרפים ונכללים בעין, ונבראים מחדש ונשרפים מחדש, כל הזמן, זה המסע שלהם, זה החיים שלהם, חיים של להסתרף כל הזמן לקדוש השם, זה שרפים, מעל זה יש בכלל רק ספירות, אבל פה בעולם הזה יש אנשים, זה מצרך נדיר, מצרך נדיר לגמרי, זה גוש בשר, שוקל 80 עד 100 קילו, יש יותר, יש פחות, וזה גובה ממוצע של מטר, 80, 60, כל אחד לפי הגובה שלו, זה אנחנו תוך שד השם, כי הדבר הזה הוא תעתיק מדויק של הקומה האלוקית. מלאך הוא לא צלם אלוקים כמו האדם, האדם הוא צלם אלוקים, בצלם אלוקים ברא את האדם, לא את המלאך. המלאך, האדם הוא צלם אלוקים. אז האדם אמור לשקף בשלמות שם הוויה ברוך הוא. ולכן דווקא בעולם העשייה ביער אב יש השתקפות של שם הוויה ברוך הוא. ולכן היער הזה, מי שזוכה להיות המלך של היער, הוא נקרא שר היער. השם הזה, המלאך שהזכרנו אותו, נקרא שר היער. יש שר העולם ויש שר היער. שר העולם זה מתת, שר היער זה סנדל. שזכרנו, זה השם של המלאך שקושר את הכתרים התפילות של עם ישראל. הוא נקרא שר היער. למה? כי הוא שולט בדינים של העולם הזה. עכשיו, מי שלא זוכר את שר היער, היער מבלבל אותו. כי יער זה מקום שמבלבל, זה דיני, זה מפחיד אותו. אז יש לנו שתי אפשרויות. או להתבלבל ביער, או להיות שר היער. אתה צריך לקנות מלכות על היער. כלומר, על הפחדים של העולם הזה. העולם הזה מלא פחדים, מלא עצים, מלא בלבול, מלא שרק, שרק, שרק. ושם אתה צריך להיות מלך שרו של היער, ולהיות כמו בחינה של אליהו הנביא, שזכה לזה בשלמות, זכה לקנות ממש את השם, את הקדושה שלו לגמרי, עד שממש שום דבר בעולם הזה לא יהיה מלא, אפילו לא המוות. נכון, זה מעניין. זה היה לפני הסיפור של המפגש, אחר כך עם ה... זה חלק מהסיפור של הניסים שמתארים, שמתחיל לעשות ניסים כפליים מהרב שלו, מליהו הנביא. בשניים. זה הסיפור של נס הראשון, אם לא טועה, שהוא הסיפור הראשון שהיה עם הדובים, עם היער והדובים, נכון? עכשיו, אז היער הזה, שנכנסים לשם, זה מבלבל. מה עושים? אז השלב הראשון זה שהוא נהיה, שים לב, יש פה כמה שלבים. השלב הראשון, הוא הסכים להיות עובד אצל הסוחר. הסוחר אמרנו זה קליפת נוגה. קליפת נוגה זה הנציג מחירות הראשון של עולם העשייה. הראשון שפוגש אתכם עולם העשייה, אומר לך, בוא, אתה רוצה לעבוד בעולם העשייה? זה קליפת נוגה. וכל אחד פוגש את זה איך שהוא נולד, בטעם, פעם הראשונה שמתחיל להרגיש טעם במשהו שיש בו חן בעולם הזה, Welcome to the club, הגעת למועדון של קליפת נוגה. פה מתחיל הסיפור, פה מתחיל הסיפור, פה מתחיל הבירור. יש בזה טוב, יש בזה רע. כשאדם פוגש מה שמוצא חן בעיניו, הדבר הזה קוראים לי טוב ברע. אפשר לקחת את הדבר ולרומם אותו, אפשר חלילה לצלול בעקבות הדבר הזה. יש אנשים שבשביל שמה שמצא חן בעיניהם, הם שרפו את כל הכסף שלהם, את כל החיים שלהם, בשביל משהו שמצא חן בעיניהם. אבל יש מי שזכה כל כך לרומם את החן, כל כך זכה לרומם את ה... בסדר, לכן עובדים סיפור מעשיות. כל כך העלה את החן עד שהוא מצא חן בעיני השם. למי זה כתוב? על נוח מצא חן בעיני השם. נוח זה אותו אחד שמצא חן, אבל הוא לקח את כל מה שמצא חן בעולם והעלה את זה לעיני השם. הוא לא ישיר את זה בעולם הזה, הוא הפך את זה לעיני השם. עכשיו, השלב הבא בסיפור הזה, זה שמתחיל לברוח לו הבהמות. הוא מתחיל לרדוף אחרי הבהמות. השלב הבא אחרי זה, השלב השלישי, שמגיע... לשלב של עומק היער שיש שם בהמות שלא מפחדים מאף אדם, אולי נגיד לזה היום. אבל אנחנו מדברים על השלב הזה שהוא רודף אחרי הבהמות. לרדוף אחרי הבהמות זה ידוע, בהמשך נראה, נקרא לרדוף אחרי העבירות, אחרי העוונות. למה? כי הבהמות זה בעצם מה שמוביל את האדם במסע של העולם הזה. בתחילת הסיפור זה נראה שזה מרדף ללא כיוון. אתה סתם רודף, רודף, רודף אחרי הבהמות, אתה רואה אותם ככה ליד העץ בבוקר, יורד, הם שוב פעם נעמות, כמו איזה פאטה מורגנה, כזה דמיון, תעתוי ראייה. זה קרוב אליך, אתה מתקרב, זה נעלם. וזה כזה סיוט כזה, כזה הזיה כזאת. אתה אומר, אתה רואה שזה קרוב, מתקרב זה נעלם. מה זה מזכיר לנו? ממש מזכיר לנו את כל עניין העולם הזה. אדם חושב שהפעם הוא הולך להרוויח כסף. איך שמגיע לסיבוב ושם הוא החליט שהוא ירוויח כסף, הוא רואה שלא, זה לא, זה עוד 2 מטר. מכירים את אלה שחושבים שיודעים איפה נמצא דבר מסוים, הוא ידריך אותך בנסיעה. תיסע, תיסע, זה פה, זה ברחוב הבא. אתה מגיע לרחוב הבא, לא, לא, זה טעות, זה הרחוב הבא אחריו. הרחוב הבא אחריו, לא, זה עוד פנייה, סליחה, טעיתי, זה הרחוב המקביל. לרחוב מקביל, הגעת לרחוב מקביל אליו, וזה לא צומת אחרת, זה לא העיר הזאת בכלל. זה מה שהעולם הזה, האדם בעולם הזה כל הזמן נדמה לו שכאן הוא מתחיל להרוויח. יש איזה סיפור מאוד יפה של רבי נחמן על הסוס והפלום, סוס שאדם יקונה סוס, הוא חושב שתמיד הוא ירוויח משהו, בסוף תמיד הוא מאוד מצחיק הסיפור, מאוד מאוד אמיתי עלינו. וזה העולם הזה, העולם הזה, כל קניין בעולם הזה נראה שאת מרוויח פה, הנה כאן הרווחת. או גם תאוות של האדם, אדם חושב, אני רק פה אשתחרר על הדבר הזה, פה אני רק ירפה קצת. ואז הוא מגיע, אפס, עוד טיפה, לא פעם בא, לא, מחר נעשה את זה, מחר נתחיל לעבוד, מחר נתחיל לעשות דיאטה. מחר אני יותר טובים, מחר לא נכעס, רק הפעם תן לי להתפוצץ עליו, והפעם בא אני יותר בסדר, רק הפעם צריך לשחרר כיתור. כל פעם אדם יש לו איזה עניין שהוא חושב שרק הפעם הזאת, זה רק הפעם הזאת. הרבי נחמן אומר, אתה יודע מה? בוא תעשה הפוך. אל תכבוש את כל העולם, אל תהיה צדיק גמור עד סוף החיים. רק הפעם הזאת תהיה בסדר. הפוך, לא רק הפעם הזאת תשתחרר, רק הפעם, מחר תתפוצץ. מחר תאכל, מחר תהיה זה, היום תהיה בסדר. רק, לא רק היום, עוד דקה. אפילו לשון הרע זה טוב, אדם אם רוצה להגיד איזה רכילות עסיסית כזאת, דברים שנשלפים לפני שאתה חושב. אתה חייב להגיד את זה, זה, אם לא תגיד את זה, יהיה, זה מחדל. בסדר, עוד 5 דקות. לא עכשיו, עוד 5 דקות. לא עוד 5 דקות אני אסתום את הפה, עוד 5 דקות אני אפתח אותו. זה יצא נפלא. ולכן, העולם הזה בנוי בצורה מתעתעת, זה יער. תמיד אתה חושב שהנה, בעץ הזה, בדיוק כאן לקחנו שמאלה. זה נראה לי מתאים בדיוק. אתה שוכח שיש כמו השביל הזה 200 שבילים זהים לחלוטין. לך תמצא את הדרך. מי ייתן לך למצוא את הדרך? הבהמות האלה. הבהמות האלה שעובדות עליך, שמתעתעות בך, בסוף יובילו אותך למטרה. דווקא הטעויות, לא שצריך לחפש לעשות טעויות, אבל דווקא הטעויות האלה וההתמכרות האלה לרדוף אחרי הבהמות, בסוף מוביל לתיקון. זה שילוב מעניין בכל הסיפורים, מיוחד בסיפור הזה, שהטעות והתיקון הולכים ביחד. הטעות של האדם זה שני הבהמות שתבין. עכשיו אני מבין למה זה טעות. תחשבו עכשיו בהיגיון, אנחנו עכשיו לא בלחץ, אנחנו לא רודפים אחרי הבהמות. בחיים כן, אבל פה לא. אז בוא נחשוב שנייה. אותו אחד עושה שיקול, הבן המלך עושה כזה שיקול. אני לא רוצה לחזור לסוחר, למה? כי הסוחר יהרוג אותי אם אני אחזור בלי הבהמות. אז מה נפשך? מלא אני אמות. או שאני אמות ברעב או בחיות רעות ביער, או שאני אמות שאני אחזור לסוחר בידיים ריקות. אז אם ככה, למה אתה ממשיך לדוף אחרי הבהמות? הרי אתה אומר שאתה לא רוצה לחזור לסוחר כי הוא יהרוג אותך. אז החלטת שאליו אתה לא חוזר, נכון? אז מה אתה רוצה אחרי הבהמות? די, תחיה חיים טובים. תמצא לך פה איזה חושה על איזה עץ, תעשה לך, תיקח גיטרה וזהו. תתחיל לאכול פירות יער. מה אתה עכשיו, למה אתה רוטף לכם במות הלאה? זה התשובה. אדם בחיים חושב, טוב, אני אקנה אותו יותר חדש, יותר טוב, ייקח משכנתא, הלוואות, עושה זה, מימון, הכל, כולם הציעו לי הכל, הכל בחינם, עד שאחר כך מתחילים לוקחת לך את הכל בכפלי כפליים, כדי שיהיה לי. בסוף אדם קולט שהשיהיה לי, הסיבה נפלה כבר, אבל המרדף ממשיך על האמצעים, ממשיכים על אדם אומר, אבל למה אתה רוטף אם ככה? כבר הגעת למסקנה שהשלווה לא נמצאת שם, אז למה אתה רוטף עליה? זה העולם הזה. טוב, אבל למרות הכל, בסוף הבהמות יובילו אותו למקום הנכון. ואז, הכניסה ליער זה נקרא שאתה נכנס לעבוד עם הפחדים של העולם הזה, עם הגבורות, עם הדינים של העולם הזה, עם היער להמתיק אותו. ובלילה קורה שלב שנופל לילה לעולם. ואז הוא מתחיל כמו מטייל טוב, כמו אדם שיודע חוש אלתור מצוין, אומר יש פה עץ, נעלה על העץ ונצל מחיות רעות. מה זה העץ הזה? אז הלילה זה ידוע שיש שתי שליטות, שתי הנהגות בעולם הזה, יש יום ויש לילה. יום זה בבוקר, זה חסדים מתחדשים. הבוקר זה זמן של חסד. לילה זה זמן של דין, לכן כתוב, בלילה אריזל אומר שיש עניין לישון מוקדם, לא כמו שנהוג היום. ציביליזציה, המערב הרס את הלילה והפך את היום ללילה. אבל בעיקרון, תלכו לכפרים איפה שאין חשמל, יש עדיין באוקראינה כמה מקומות כאלה, אפילו פה יישובים, מושבים, שהולכים לישון ביחד עם התרנגולות, אתה רואה שיש לילה, אדם ישן, ויודעים אפילו לפי מחקרים היום שהשינה בחצי הראשון של הלילה הרבה יותר מזינה את הגוף מהחצי השני, שכמה שתישן לא יעזור כל כך. חצי הראשון יש בו סגולות שינה טובות שאין בחצי השני. הרי זה לא אומר, צריכים ללמוד קצת בתחילת הלילה, לישון, לקום חצות. זה הזמן נכון לקום. חצות... זה, אבל אנחנו יודעים את הדרך של ההנהגה של החסידות, תמיד לקחה את הדרך של החצות של הזה, לישון חצי הראשון של הלילה, לקום חצות, וזה עיקר עבודה. רבי נחמן אומר, עיקר עבודה של איש הישראלי, לקום מחצות לילה. אז בואו נתחיל לשאוף לזה, חצות לילה. חצות לילה זה זמן שבה אנשים בחצות סוגרים את כל המהדורות, אז חצות, אז כל האקשן, אבל בדיוק בחצות אתה אמור להיות אחרי השינה, לקום, להתחיל בעבודת השם. דוד המלך, היה הולך מוקדם. לא כל כך מוקדם, כי השן מאוד קצר. אבל הוא היה קם בחצות, עם הכינור של דוד, מצטרף לשכינה, אז השכינה מתגעגעת לקדוש ברוך הוא. מי שקם בחצות, יש לו, הוא מסונחרן עם השכינה. כתוב, הוא ממש מסונחרן עם השכינה, כביכול, והוא מנחם את השכינה בזה שמדבר עם הקדוש ברוך הוא על הבעיות שלו. לא בסתם תסכול לה בצורה, זה בוא נשאלה, מי עלה, טוב שתעזור לי, אני רוצה באמת להיות בסדר. זה זמן נפלא, יש שם עת רצון, אנשים מחפשים על סגולות, וכל מיני מקומות לנסוע עליהם בסגולות, זה הכל טוב. אבל הסגולה הכי בדוקה והכי חותמת, הכי רצינית, עם הסטמפלה הכי טובה, זה של הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש אומר ששעתיים של חצות, זה שעתיים של עת רצון, הם העת רצון הכי גדול בעולם. אנשים אנו עושים מקצה עליהם כבשביל סגולות. עזבו, יש סגולה ביתית. שעתיים של חצות, זה תמיד שש שעות מהשקיעה. שש שעות מהשקיעה. כל פעם לפי השקיעה, אתה צריך לשבור מהשקיעה, מרגע השקיעה, שש שעות מדויקות, מתחיל שעתיים חצות. עכשיו, בארץ זה טוב, בחוץ לארץ זה מאוד קשה להגיע לחצות, באירופה, מזרח אירופה. יש הרבה לילות שאין חצות בכלל, כי זה נתקע עם הזריחה. פה יש לנו חצות חבל על הזמן. גם מי שנשאר ער זה טוב, אפשר לפעול לה, זה שעות נפלאות. עכשיו, אמרנו את הלילה, החצי השני מתחיל אותם תקע. החצי הראשון זה יותר דינים, זה קשה, זה חצי קשה. החצי השני, החצי מומתק, זה זמן של שירה, של זמרה, של לימוד תורה, של התקרבות להשם, מתחיל הניגון, מתחיל היום להעיר כבר, החושך נשבר. זה זמן להתחיל להכין את היום, להתחיל להפות את היום הבא. אתה מבשל את היום הבא. אנשים קמים היום הבוקר, אנחנו כולנו קמים אחרי שכבר הכינו את היום, אתה כבר קם שהשמש כבר נצא באמצע השמיים איפשהו, ואתה כבר, היום כבר התחיל, אתה רודף אחרי רכבת. כשאתה קם בלילה, אז אתה בעצם תופס את היום לפני שהוא התחיל, ואתה מבשל אותו כמו שאתה רוצה, אתה מתפלל עליו, אתה מכין אותו טוב. לפחות פעם בשבוע עושים את זה, או לפעמים קמים רק 5 דקות, וזה גם טוב. ומי שלא, אז גם מתי שהוא קם, עושה חצות. איך עושים חצות? מתי שקמים? גם קם בשעה, מתי שהוא קם, הוא מרגיש עצוב. הוא מרגיש לחוץ, תשבור את המצב, זה נקרא חצות. אם תשבור את המצב הלחוץ, זה נקרא בחינה של חצות, גם זה את רצון. אז אותו בן אומר, תשמע, עכשיו הגיע הלילה, לילה זה דינים, מתחיל פחד, אתה לא יודע מה הולך איתך, מה עושים מתי שמפחדים? מחפשים אילן ומטפסים עליו. למה? כי על אילן אף אחד לא יכול לטפס, אין בעלי חיים מסוכנים, אפשר לעלות על האילן. מה זה אילן? אילן זה גימטריה צדיק א', זה יותר גימטריה מדויקת של שתי שמות, שם הוויה ושם הדמות. שם הוויה זה חבב, שם הדמות סמיכי, ביחד יוצא לנו צדיק א' שגימטריה אילן. אילן זה הייחוד, שם הוויה זה הצד הדוחרי, הזכרי שבהשפעה, שם הדמות צד המקבל, צד הנוקבי של העולם. השם הוויה, שם הדמות ביחד רואים בסידורים, לפעמים משלמים שרואים בסידורים הספרדים, אז בנוסח של דת המזרח רואים הוויה ובפנים משולב השם הדמות. זה הצורה האמיתית של הוויה, לשלב בתוכו שם הדמות. הציור של יוד כבב כבהדמות, זה הקדוש ברוך הוא כביכול והשכינה, זה שתיהם. ולכן אילן זה מצב שיש איחוד. אתה צריך לחפש באזור שלך איזה משהו טוב שבו יש איחוד, כול שבו יש שכינתה, יש לך מקום שאתה שמור בו. כשאדם מתחבר לאיזה מצווה, צוותה, מצווה משום צוותה, או איזה עשייה טובה, הוא נמצא בנקודה של איחוד. כשאתה באיחוד נכנס לתוך בית, מה זה בית? בית זה נקרא איחוד, בית זה איחוד. כל מצב שבית זה מייחד. ושאדם יצא במקום, שאדם יצא ביער מסוכן, תחפש מקום שתהיה שמור בו. איפה תהיה שמור? או מעשה שמצווה, או מעשה טוב, חיובי, או תפילה, או התקשרות להשם. תדבר עם הקדוש ברוך הוא. ברגע שאתה מתחבר למשהו טוב, למשהו שהוצבת, אתה בורח מהעולם שבו יש דינים ויש פה פחדים. אדם יצא בתוך בית, אפילו בתוך האוטו לפעמים, אדם מרגיש בטוח, נכון? אתה יצא בתוך חוף גדול, אבל בתוך האוטו שלי, ביתי ומבצרי. אדם יצא בתוך הרשות היחיד שלו, תמיד מרגיש יותר בטוח, נכון? איך יוצרים רשות היחיד? אילן. אילן יוצר רשות היחיד, יש לזה גם דין מנחות מצד הדין, כי אתה, אילן, כשהוא גבוה, הוא יש לו רשות אחרת. יש לו דין של רשות אחרת, זאת מציאות של רשות אחרת. הוא נפך לבחינה של רשות אחרת. אתה לא נמצא ביער, אתה נמצא על אילן מסוים. ואילן זה צוותה, תתחבר למשהו. העולם הזה אנחנו רואים הרבה חיים בעולם שהוא מנותק. דווקא בגלל שהתחיל המושג של להתחבר כל הזמן, לרשת, 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 להתחבר, מנותקים. אדם בכלל לא מחובר לשום דבר. הוא מסתובב בעולם, הוא שומע את זה, שומע את זה, שומע פה, שומע שם, הוא לא יודע מי הוא, לא מחובר. לכן לפני הגאולה השלמה עדיין, תתחבר לאילנות, יש כל מיני תחנות רענון בדרך. תחנת רענון זה אילן, תעצור, תיכנס לתחנת רענון של קדושה. איזה מצווה אדם הוא עוצר, עושה מצווה אחת? מצווה. אפילו מנשק מזוזה. אפילו עושה משהו טוב, תדבק למשהו, תעשה משהו פשוט, תגיד איזה ברכה על משהו. תחשוב מהקדוש ברוך הוא, תעשה משהו טוב. למישהו, עם כוונה לשם שמיים, באותו רגע אתה נמצא בנקודה של צוותא, אתה עובר בשלום את היער הזה, את החושך, לכן לפני השינה עושים קריאת שמע שעל המיטה, לייחד קדוש ברוך הוא ושכינתה. אדם עושה דברים ששומרים אותו. וזה נקרא שהוא עלה על העניין, הוא התחבר, עלה על הגל הנכון, התחבר לייחוד הקדוש. ולכן הוא לא מפחד יותר כיוון שהוא נמצא על האילן, אז האילן שומר אותו. ואחרי, אבל בנקודה שמתקרב לאילן הזה, מה קורה ברגע שהוא מגיע לאילן? ויער, והנה שוכב שם בן אדם, ונתיירה. אך אף על פי כן היה לו נחמה מאחר שמצא כאן בן אדם. ושאלו זה את זה, מי אתה בן אדם? מי אתה בן אדם? מאין באת לי כאן? ולא השיב, ולא היה רצונו לספר לו מה שעבר עליו, והשיב לו, על ידי הבהמות שהייתי רואה בהמות וטעו שתי הבהמות לכאן, ועל ידי זה באתי לכאן. לא, סליחה, זה עלה שוב פעם על זה. על לפני כן זה השלב השני כבר. זה כבר הפעם השנייה, זה כבר אותה הפעם השנייה שהוא עלה. יש פה אילן ראשון לפני כן, זה כבר השלב הבא, נדבר על זה פעם הבאה. השלב ראשון הוא עולה על האילן, הוא עדיין לא מצא שרף בן אדם, והוא בבוקר יורד מהאילן. ברגע שיורד מהאילן בבוקר כתוב ככה, שהוא יוצא הבוקר והוא רואה, והנה הם אצלו, והסתכל והר, והנה הבהמות עובדים סמוכים אצלו. וירד מלאילן והלך לתופסם, ברחו לאילן, והלך אחריהם יותר, ברחו יותר, והבהמות היו מוצאים שם איזה עשבים ועמדו לראות ולאכול. הוא אומר, טוב, עכשיו נתפוס אותם. הלך לתופסם, ברחו גם הם, וגם ברחו עוד יותר. וכן היה הולך אחרי והם בורחים, עד שבא בתוך אובי היער מאוד, שהיה שם חיות שאינם מתיירים מאדם כלל. אז פה, שוב פעם, סדרת האויות שמובילים אותו למקום חדש יותר גרוע. מקום שכבר חיות לא פוחדים מאדם, השם ישמור לאיפה הוא הגיע. אבל זה דרגה יותר גבוהה, זה דרגה שלישית. דרגה ראשונה, מצא את הסוחר, דרגה שנייה נכנס לתוך היער, דרגה שלישית, מתגלגל, הוא בא ליער אב ביותר, שיש שם חיות שאף פעם לא רואו בן אדם, לא יודעים מה זה. ולכן לא פחדים בן אדם. כי פה, שאתם רואים, אנחנו חיים גרים במקום שיש ליד זה יער. אז בלילה התנים ככה זולגים לתוך העיר, ומחטטים בזבל, במקום כלבים יש הרבה תנים. תנים מייללים, רפים כאלה, צועקים כולם להשם. מלא בחיות, געגועים כאלה. אז התנים האלה, שיש להם המון, זה קול מעניין כזה. אז התנים ביום נכנסים, תוך הזה, אתה מתקרב אליהם, בורחים. כי הם מכירים בן אדם, יודעים בן אדם, זה מסוכן, לא כדאי להלכים על זה. אז הם בורחים בחזרה ליער, אבל יש מקום שבו היער כבר לא כל כך קרוב לעיר, לא שמעו אף פעם על בן אדם, לא מפחדים בן אדם, אתה מסוכן. אבל כבר נראה דאגה יותר גבוהה, אם נסתיק, נראה שלב, יש את משמעות יותר, דאגה יותר גבוהה. אבל מה קורה פה? קורה פה משחק תיאטרון, הוא יורד מהאילן ופוגש את הבהמות. למה? כשיש לילה לא רואים כלום, כשיש יום מתחדשים העניינים, מתחדשים חסדים וגם מתחדשים בעולם הבירורים. מה זה אומר? שימו לי, דבר מאוד מעניין. אנשים היום גומרים את היום, הרחוב בסוף היום עייף, נכון? מרגשתם הרחוב עייף. לא רק אנחנו, גם הרחוב עייף. כבר ספג, כל כך הרבה דריכות רגליים. החנויות קנו מהם כל כך הרבה דברים, מכרו כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה דיברו שטויות, דיברו דברים מתארים ולחץ וזה. די, רוצה להתעברר כבר, אני מעשת לו טוב, תחו לישון כבר. אנשים הולכים לישון, היום הולכים לישון מאוחר, זה גם כן, הרחוב לא מספיק להתעורר, אבל הולכים לישון בסוף, בשלב מסוים, אנשים בסוף הולכים לישון ברוך השם, ומי שקם מוקדם לפנות בוקר מרגיש שהרחוב צלול. הלך לישון הרחוב, נכון? צלול. אי אפשר להגיד, כל אחד מרגיש, הרחוב צלול. יכול להיות ששחררו אותו קצת, הפסיקו לחפור כל הזמן. אנשים הולכו לישון, הפסיקו לדבר, לדרוך עליו, חזר לעצמו, נכון? חוב טרי, חדש, תקם בוקר על הריח של הלחם הטרי ליד המקולות ככה, העיתונים הטריים עם כל החדשות שאחרי שיקראו אותם נהיה שוב פעם עייפים, אבל לפני שקוראים אותם טובים, הם טריים עדיין, לפני שקוראים אותם. ואחר כך יש לך את הכל כזה מלא התחדשות, אדם קם בוקר, אתמול הוא סגר את החנות עייף, עכשיו פותח את החנות מלא חיות, היום הוא יקנה את העולם, היום הוא יקור לכולם, היום הוא יעשה הכל. אדם קם בוקר מלא התחושה שיום חדש בא לעולם. מי חדש את העולם? מי שמציא תוכנה של חדש את העולם? מי מחדש אותו? הרי העולם הולך לישון גמור. מיוחד יש כל כך הרבה חדשות שהולך לישון גמור. מי חידש? כתוב מחדש בטובו בכל יום תמיד. מי שרוצה הוכחה לגילוי אלוקות, בלי שקופיות וסיפורים על עכשיו מדע ותורה, לא נכנס לזה. פשוט, בלי להיות מדען. תצא לרחוב בבוקר, תראה, מי חידש את העולם? מי חידש? מי? היה פה זה אדם שיצא משוב אבק, חידש את העולם? שהדליק את הכוכבים? יש אחד שבדיק את הכוכבים, הקדוש ברוך הוא. מי שמחדש את העולם, זה לא יומן, הרי אנחנו כולם נושמים את האוויר. תיכנסו לחדר סגור, עוטמים את החדר, כמה אנשים ביחד, נושמים את האוויר, אחרי כמה דקות אפשר לנשום, זה חנוק, זה הולך ומסוכן. ברגע שיהיה יותר מדי הרבה זמן, אם אין מקור אוויר חדש, אז אם ככה, אם כולנו נושמים את העולם, מחברים את זה, איך זה יכול שיש אוויר חדש? מאיפה זה מגיע? מהחלל, בחלל אין אוויר. יש לנו הרי מעטפת של חמצן פה קרובה, כמה מטרים למעלה, אחר כך זה כבר אין אוויר. מי מחדש את העולם? מאיפה יש כל הזמן חמצן חדש? אוצרות טבע בלתי נדלים, זה לא יאומן, אפשר למצוא כל מיני הסברים מדעיים, זה לא הסבר אבל. אחרי הכל... כן, נכון, טוב, הכל... אבל החידוש הזה, החידוש של העולם, החידוש של העולם זה חידוש שהוא גילוי אלוקות, גילוי אלוקות. עכשיו, כשאדם מגיע לעולם בבוקר, כמו שמתחדשים החסדים, מתחדשים הדמיונות. מה זה אומר? הדמיונות זה נקרא, ודאי, כי אתמול אמרת לעצמך, בחיים אני לא חוזר לזה. מאחר אתה קורא, טוב, אולי היום זה כן ילך. אבל אתמול הגעת למסקנה שזה לא ילך. היום החדש, למה היום עולם חדש? זה דמיונות חדשות. זה טוב, זה טוב מאוד. כיוון שזה טוב ולא טוב. כיוון שזה נקרא קליפת נוגה. הקליפת נוגה, כל המחדש, הקדוש ברוך הוא כביכול עושה כזה שמלת על העולם החדש כזה, עושה אלימינציה של קליפת נוגה על היום, על כל יום, על הרחובות, קליפת נוגה חדשה. אתמול כבר ביררת אותה, הגעת למסקנה שזה לא טוב לך. איך ביררת את קליפת נוגה? יש שתי דרכים. דרך אחת על ידי תפילות, עבודת השם, ומחשבה נכונה. מי שלא עושה את זה, יש דרך אחרת. הדרך שלפני היא דרך טובה, קלה, אבל לצלנים זה לא טוב. כיוון שאתה צריך יוזמה אישית. לגש את הדבר בקדושה, ברצון טוב, בישוב הדעת, לא לטרוף את האוכל, ישוב הדעת, זה בירור הנוגה. מי שלא עושה את זה, כולנו ככה מפספסים מדי פעם. אז אחרי כן, הנוגה, הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו, מי שזוכה לרצות את השם, הקדוש ברוך הוא מרחם עליו, והוא גובה את זה בחזרה, על ידי איסורים קצת. אדם אוכל הרבה, שוקב בטן, זה מתקן. ככה צדיקים אומרים. אם הוא חושב על הקדוש ברוך הוא, מסתם כוסה איזה כועס הזה, זה לא טוב. ואם אדם אומר, טוב, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא פורה ממני את מה שלא אכלתי מספיק בקדושה, מה שלא חשבתי עליו מספיק, הוא לוקח ממני על ידי איסורים, כי האיסורים מרקחים את האדם, ומחלצים את כל הבלבולים, וחוזר לו את אדם ענה וטוב. אז אדם, כשיש לו עוגמת נפש, קצת עם הכסף, זה ממתיק את משהו לא בסדר בכסף, עוגמת נפש עם... כתוב, שכל דבר שאדם יש לו עוגמת נפש, זה כנגד איזה עניין, עם האישה, או עם הבעל, עם הילדים, או עם ההורים, כל אחד עם עניין שלו, כל דבר שיש עוגמת נפש, זה מתקן את אותו עניין שבו נפלת בנוגה. רק שנייה, אני אתן אחרי שבסדר, אני רוצה לגמור את הנקודה. עכשיו, הקליפת נוגה, שמבררים אותה, הכי טוב, זה תענוג. יותר מכל הכיף של לאכול, לברר את האכילה בקדושה זה הרבה יותר כיף. כי לאכול במתינות, עם אישי ודעת, אין תענוג יותר גדול מזה. מובטח, לכל אחד. ולאכול בעלתה זה תמיד לא טוב. זה כואב בבטן, כואב הראש, אתה מרגיש בהמה, לא מרגיש טוב. ולכן, כל דבר שאתה עושה אותו בקדושה, באישי ודעת, קדושה זה אישי ודעת. זה תמיד הופך אותך לאדם, אתה נהיה מלך, אתה נהיה מלך. עכשיו, ולכן, אבל בתוך הדברים שיש לנו בעולם הזה, כל הניסיונות, יש בזה ניצוצות קדושים שצריכים לברר אותם. מה יגרום לך, בן אדם, לגשת לניצוץ הזה ולברר אותו? למה לך להתעסק איתו? זה סתם סיפור כבד, למה אתה צריך להתעסק עם הסיפור הזה? אומר בעל שם טוב, ורעבים גם צמאים, פסוק, למה רעבים צמאים? נפשם בהם תתעטף, כיוון שמעוטפים בתוך האכילה ניצוצות קדושים, עשו אותך רעב. יהיה לך חשק לאכול את הביסקוויט כי יש בפני ניצוץ. אבל תאכל אותו כמו שצריך, תעשה ברכה כדי להעלות את הנשמה הזאת, תאכל את זה עם אמונה, עם שמחה, עם תחושה שקריבה להשם, העלית את הניצוץ. לכן אתה רעב, לא בגלל שאתה רעב. אחרי אתה קודש בכל יכול לעשות אותנו כתוכנות מתחדשות, ניזונים מאנרגיה סולארית. לא צריכים, אתה לא צריך בשביל זה להיות רעב. הסיבה שאנחנו רעבים, כי יש שם ניצוצות. אותו דבר, הסיבה שעולם כולם מתחדשים חשקים חדשים, כיוון שזה זה תמרורים שמכוונים אותך, אלא מקומות ששם מלובשים ניצוצות ששייכים אליך. ולכן, כל יום מחדש אתה תפגוש את סוג הבהמות מתחת לעץ, עד שלא תמצא מה הסיפור שלהם. ולא תברר את הבהמות האלה, אתה לא תצא מהם. הם כל בוקר יבואו מחדש, בשביל בירור חדש. כל יום יש את הבירור שלו. זוג אמות ימתיר לך מתחת לעץ, אלן, אתה מכיר אותנו? יש לנו משהו לספר לך, היום אתה צליח לתפוס אותנו. ואתה אומר, אתמול כבר שלשום שבוע לא תפוס אתכם, היום אתה צליח. למה? אתה תצליח, באמת, כי אם אתה תתפוס אותם קצת אפילו, תפסת. ולכן כתוב שבבית המקדש היה שני קורבנות, אחד בבוקר, אחד בערב, שאני קורא קורבנה תמיד, תמידי, לא עולה, תמיד, תמיד, אחד בבוקר, אחד בערב. כבש אחד בבוקר, כבש אחד בערב, מן הארבעים. בוקר זה נקרא חסד, בין הארבעים זה נקרא גבורה. יש בעבודת הבירור של הבהמות עבודה עם אהבה ועם פחדים. זה שני השבילים המרכזיים של החיים. שני הבהמות מסמלים אחד את החסדים, את האהבה, אחד את הפחדים שלנו. ושני הבהמות האלה, כנגדם בית המקדש, שקריבו כל בוקר וכל ערב שני בהמות. ועד שכל עוד החזיקו את שני הבהמות האלה כל יום, גם שצרו סביב את המקדש, כל היוונים, כל הרומאים, לא הצליחו להיכנס ולהכניע. רק ביום שבו היה זקן אחד, יהודי כזה מקולקל כזה, התלמד חוכמה היוונית, הוא לעז להם, בלשון לעז, הוא דיבר עם היוונים, והוא אמר להם, תפסיקו להעיר עם הרומאים, תפסיקו לשגר להם את הכבשים בשביל הכסף, אתם לא מבינים שזה מחזיק אותם? תתנו להם פעם הבאה, תקשרו להם משהו אחר קצת. אז שלחו, כל הם היו שולחים קופה של כסף למטה מתחת לחומה, מקבלים כבש מהחבר'ה שם, מהרומאים בחוץ. כיוון ברגע שהוא לעז להם ככה, אמר להם את הסיפור, גילה את הסוד של עם ישראל, העלו להם את הדבר אחר, את החזיר דרך הזה, הוא נעד ציפורניו בחומה, הזדעזע ארץ ישראל 440 פרסה, 40 פרסה, ובאותו יום בטל התמיד, ואז נחרב בית המקדש. כלומר, זה הבירור שלנו כל יום, וזה מחזיק אותנו, הבירור של שתי הבהמות האלה, של האבות ושל הפחדים, שנזכה לא להיבלבל ולנצח. כן, מה...